פיינשטיין? זה השם?
פיינשטיין. מה שאני הבנתי.
מה חיים? תגזים. פרופוקטיבי. תציגי אותו עד, קודם שיענה בבקשה.
עכשיו לסדר את זה, כי אחרי זה, מי, את מבינה מה קרה?
מה קרה? לא, הכל בסדר.
עושים את פיפי ברמות זה שלו, נכון?
פיפי ברמות זה שלו.
יאללה. הבנת את הבעיה?
לא, תעבירי הכל עכשיו.
לא משנה, לא משנה, נעשה את זה אחר כך. נשמיע את השיר ואז נמשיך רגיל.
טוב, אז האורח הבא שלנו הוא האדם מאחורי מיזם תורנו. יש שיקראו לו מוביל מהפכת המיטו של הקהילה הגאה בארץ, והוא כמובן כתב מוזיקה בטיימאוט תל אביב. אז תגידו שלום לעומרי פיינשטיין.
שלום, שלום.
מה קורה?
בסדר גמור.
כיף שאתה כאן איתנו.
כיף.
בחודש כה חשוב.
בחודש כה חשוב.
כן.
אנחנו באמת, אם כבר מדברים על החודש החשוב הזה, מדברים היום על נושא שהוא לא פחות חשוב, וזה אבולוציית שירי הגאווה בשנים האחרונות. שירי הגאווה באמת התחילו כאילו ככלי לקידום אירועי גאווה שמבצעים אותם אמני מיינסטרים שכולנו מכירים, ונראה כי בשנים האחרונות זה באמת הפך לאיזושהי שיטת קידום עצמי של האמנים ופחות עניין הגאווה. אז תספר לנו שנייה איך השתלשלו האירועים.
אז באמת אפשר להגיד שבאמת כל התופעה הזאת התחילה ממש בדיוק לפני 10 שנים עם תל אביב של עומר אדם, שבאמת ביוזמה משותפת עם עיריית תל אביב ביצע את השיר הזה כדי לקדם את אירועי הגאווה באותה שנה, ובאמת בזמנו זה היה גם משהו שהוא נורא מהפכני ושובר מוסכמות, כשאמן שהוא לא חלק מקהילת הלהט"ב או במיוחד מהז'אנר המזרחי עושה שיר לכבוד אירועי הגאווה עם כל מיני סלנג של גאווה וכאלה, ופשוט עם השנים כשאירועי הגאווה הפכו להיות יותר ויותר פופולריים, אז אמנים הבינו שיש להם הרבה מאוד מה להרוויח מהדבר הזה. הם הבינו ששירי גאווה הופכים ללאית כמעט מובטח. אז באמת כמו שאמרת, עם השנים זה הפך להיות כלי שהוא יותר לקידום האמן עצמו מאשר אירועי הגאווה, ובאמת בשנה הזאת יש כאן איזשהו קצת היפוך בתהליך הזה, בגלל שדווקא באקלים הנוכחי, אירועי הגאווה הם יותר שנויים במחלוקת, עם כל הממשלה החדשה וכל השיח הציבורי, אז השנה באמת ראינו כל מיני שינויים.
נכון, אנחנו גם באמת נתעסק בלמה השנה הזו שונה, ולאן באמת שירי הגאווה יותר תפסו כיוון, אבל רציתי לדבר איתך, רשמת ששנה שעברה, הציניות שברה שיאים. מבחינתך, מהי המשמעות העליונה של שירי גאווה? איזה מטרה הם אמורים לשרת בעיניך?
אז באמת המשמעות של שירי הגאווה נורא תלויה באקלים הנוכחי, במצב של הקהילה הגאה. אז בשנה שעברה, פשוט שירי הגאווה, כמעט אף אחד מהם לא כלל להטאבים, אם זה לא במבצעים ולא בכותבים של השירים ולא במפיקים, וגם מבחינת המסרים לא היו שום מסרים שקשורים בכלל לקהילה הגאה ולגאווה. רוב השירים זה היה, הם היו עם מילים בסגנון בואו נרים בסופה וכאלה, וזה באמת הרגיש שזה פשוט שירים שאמנים עשו לעצמם ואמרו בואו נשים לזה את הטייטל של השירי הגאווה כדי שזה יעזור לקדם את השיר עצמו, וכדי שנוכל להמשיך להשתמש בו בהמשך השנה ובהמשך הקריירה באופן שיתשש את זה שזה בכלל קשור לגאווה. וגם עוד משהו שנורא חרה לי, שאף אחד מהאמנים האלה לא הביע שום דעה שתומכת בקהילה הגאה, גם באמת באירועים בשנה האחרונה שקרו אחרי, אף אחד מהאמנים שביצע שירי גאווה לא דיבר בעד הקהילה ולא עמד לצידה, וזה באמת תראה את הצביעות שבכל התופעה הזאת.
אז שירי גאווה, לפי דעתך, הם רק לזמרים ואומנים מהקהילה הלהט"בית?
לא, הם לא חייבים להיות רק, אבל חייב להיות איזשהו אלמנט שקשור לקהילה. זאת אומרת, אם להט"בים הם לא אלה שמופיעים או יוצרים את השיר, אז לפחות שהשיר עצמו יכלול איזשהו מסר לקהילה הגאה, אם זה בקליפ, אם זה במילים, אם זה למשל, לדוגמה, השיר של אגם בוחבוט והפשוטה משנה שעברה, אז חלק גדול מהרווחים שלו הלך לטובת איגי, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אז גם פה יש איזושהי תמורה לקהילה. פשוט השאלה בכל שיר זה עד כמה הוא תורם לקהילה, ואם הוא תורם לזמר עצמו יותר מלקהילה.
ואלו הקריטריונים שלפיהם אתה שופט, האם השיר בעצם עושה את עבודתו נאמנה?
באופן כללי כן, זה באמת נורא גמיש ובאמת תלוי סיטואציה.
אני פשוט, כאילו אמרת שצריך להיות אלמנטים מהקהילה, ונגיד ה-DBT הוציאה שיר השנה של נקרא גריינדר.
כן, עם עמרי סגל?
לא יודעת, כאילו אם התחברתי כל כך, למרות שזה מדובר באיזשהו אלמנט מהקהילה הגאה.
זהו, זה העניין, זה פשוט הרגיש יותר כמו איזשהו ניחוס. גם אני, עוד לפני ששמעתי את השיר, ראיתי שהשיר נקרא גריינדר, נכנסתי לראות את הקרדיטים של הכותבים. הכותבים זה ה-DBT ועמרי סגל, שני אנשים שכנראה מעולם לא פתחו גריינדר.
נכון, כתב את זה גם לדעתי בטיים אאוט.
כן.
כן.
אז זה באמת משהו שהרגיש נורא ציני, גם לכתוב על הדבר הזה, וגם באמת באיזשהו חוסר הבנה. זה באמת קצת כמו שזמרים זורקים איזה סלנג כמו וג' ולירדים וכזה, כדי להגיד, הנה, עשינו מה שקשור לקהילה. ובאמת בשנה הזאת, כשאירוע גאווה יש להם משמעות הרבה יותר מחאתית, אז כל הניחוח שיוצא מהדבר הזה הוא הרבה יותר ציני, להתייחס לגריינדר, ויש שם מילים כזה ערב, כאילו זה הרגיש קצת כמעט פרודי.
אבל השאלה היא איפה הגבול עובר, האם גם, הרי אני מניחה שנותנים גם הרבה משקל לכיף שבתוך הדבר הזה, בעצם לאחדות שהשירים האלה מייצרים, לאו דווקא איזשהו מסר הומניטרי אידיאולוגי, אתה מבין מה אני אומרת? האמת, השירים האלה הם אפביט, הם קצביים, הם כיפים, גם מטרתם לשמח. אז השאלה היא איפה הגבול, כאילו איפה הקו עובר בין שמחה וכיף לבין איזושהי עברת מסר חשובה.
אז קודם כל בעיניי הכיף והאחדות זה לא סותר את המסר, וזה באמת משהו שנורא נורא יפה שראינו בשנה הנוכחית. גם אני מניח שנדבר על זה יותר בהמשך, פרובוקטיבית של נועה קירל, שהוא גם קצת הכניס יותר מסר, והוא לא היה מוריד פחות מאף שיר קודם. גם השנה ראינו לצורך העניין את אייקון של תום שנייד ואן בי, שהוא נורא מחאתי, נורא פוליטי, ועדיין נורא מרים. זאת אומרת, גם עד היום היה תפיסה של זה, או משהו מרים בכיפי, או משהו עם מסר. והם לא דברים שבהכרח סותרים אחד השני בעיניי.
אז אפשר לעשות את שניהם.
כן.
ואני מרגישים כשזה לא אמין, כמו שאמרנו מקודם עם הדי ביטי.
שיש ניחוס מיותר, כן. כן.
וכבר באמת דיברת על
פרובוקטיבית.
על פרובוקטיבית, שנועה קירל בשנתיים האחרונות באמת מוציאה לשירים מאוד טובים.
אבל הם היו יחסית חסרי מסר. הפעם השנה מרגיש שיש פה איזשהו מסר שהוא קצת יותר חד משמעי, שזה לא הולך ביחד עם קירל היא קונצנזוס, נכון? אז איך אתה מסביר דווקא השנה, דווקא עכשיו?
פתאום היא לא קונצנזוס.
אז אני דווקא באמת, אני חייב להודות שאני באופן אישי הערכתי שהשנה היא לא תעשה שיר גאווה, בגלל שכל הסיטואציה קצת יותר שנויה במחלוקת, והיא בשנים האחרונות נורא מקפידה להיות קונצנזוס ולהימנע מכל דבר שהוא שנוי במחלוקת. אז אני עוד יותר הופתעתי לטובה, כשזה באמת שיר גאווה החוטט הראשון שהיא עושה, שהוא באמת עם מסר שהוא גם יותר בועט. זאת אומרת, בשנתיים האחרונות היה את ריליטרה ללה ושלושה בנות, שזה פשוט שירים שהמילים שלהם היה להרים ומסיבות, ולא היה איזשהו קשר יותר מדי משמעותי לקהילה. ודווקא הפעם היא באה עם המסר הנורא בועט, הנורא חד משמעי, שהוא בעצם אפילו קצת מעבר לקהילה, והוא אפילו קצת מתקשר לאקלים הפוליטי. זאת אומרת, כל הטקסט נורא יוצא נגד השמרנות והביקורת. זאת אומרת, היא מחברת את העניין הלהט"בי גם לביקורת שהיא קיבלה באופן אישי על איך שהיא התלבשה, וזה קצת מתקשר לדברים שגפני
אמר.
וגם עוד משהו מעניין שלא היה בשנים הקודמות, בדרך כלל כשאמנים סטרייטים עושים שירי גאווה, תמיד יש ברקע איזושהי תפאורה שאולי קצת מתקשרת, מכניסים איזה קצת דרג קווינס ברקע וכל מיני, ומה שמעניין בקליפ הזה שנועה קירל, שהוא שהיא עצמה עושה את המחוות הלהט"ביות. אם זה
הווגינג
יש את הווגינג, יש שם איזה לוק שהוא נורא כזה המגדרי כזה, קצת יותר גברי. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד רפרנסים שהיא עושה למען הקהילה, ודווקא בשנה הזאת שזה שנוי במחלוקת, זה נורא מוערך בעיניי.
היא עשתה את זה כמו שהיא יודעת לעשות את זה בסוף, עם הרבה מאוד מחשבה מאחורה, והיא עשתה את זה מצוין. ואני מקווה שאני משמע שירים בעלי ערך ומסר בשנה הבאה. אז תודה רבה רבה לך.
תודה שהיית איתנו, עמרי פיינשטיין.
כתב מוזיקה בטיימאוט תל אביב.
תודה רבה לכם.
השכלנו, החכמנו, וזה נושא מאוד מאוד חשוב. אז תודה רבה רבה לך. ועכשיו נשמע את השיר שאתה בחרת שנשמע, של חן ארוני ודולב מסיקה.
הידוע כעינת מהיחת.
הידוע כעינת מהיחת. פיפי ברמות. אז תודה רבה, עמרי.
תודה.
ביי ביי.
תינת מהיחד, תקשיבי, אנחנו עושות שיר סטרי לגאווה, וחיפשנו זמרת הומואית ברמות, שכולם ידעו שהיא הומואית עוד כשהיא הייתה בארון, אז ישר חשבתי עלייך. כבר ממרץ, מעלה רעיונות, שיר לברייד, זה פלוס בערמות, תן לי בי, דקטרים לי ברמות, אני דואגת שבשיר הזה יהיו לך זכויות. אז חשבתי לשנות את הצדדית, לשים תחת שתהיה יותר נשית, לא חושב במסר, אתה בואי צפנית, תגידי סלם, דברים פה לננסי, תנסי.
וואי, כמה דרבים קוראים לסטאדים,
גם סוויסה פחותם שזה להיט, הנה תשמעי אותו דאקת החולית.
לא יודע, עינת, לא נפלתי.
וואי,
כל העיר במסיפה מתפללת לקבה, רוצה למצוא פה אהבה,
אבל קודם כל תאספי את עצמך מהרצפה, את לא בשנטיפי.
לא, אני פיפי.
אני פיפי נאו. פיפי פיפי נאו. רוצה פלוס ואו. אז תקראי לחלות. כי אני פיפי לרחות.
אימא לך, אני מרימה.
לא יודע, עינתי, השיר הזה נשמע לי מצוץ מהאצבע.
מצוץ?
כן, כאילו זה יצא מכל החורים.
חורים?
קח עוד נשימה, כי הבית נחנק.
תביא משהו חשוף שגם יזיז לי את הגוף. אני לא בג'ים, אני שרוף, לא מראה את הפרצוף עם הלפס של שיזור.
עוד
חוב החוף תינת לי טוב. עוד שנושך צריך אילוף.
מהרצפה, זה נהיה כבר קריפי. לא, אני פיפי.
מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
טוב, אז אני אישית מאוד אוהבת את התקווה 6, והתרגשתי מאוד כשנודע לי שהוצא להם אלבום חדש, לרגל 20 שנות יצירה ביחד. אז עמרי גליקמן כאן איתנו, שלום שלום.
שלום שלום.
איזה כיף לי. אני נהנית.
גם אני, נועם, אבל נועם מאוד מתרגשת.
אני מאוד מתרגשת. לענייננו. אז אחרי 20 שנות יצירה.
שני עשורים.
זה מטורף.
זה כאילו הגיל שלי פלוס עוד 3 שנים. 23.
בדיוק מתי שצריך לשמוע בשביל שוב להרגיש שאני כזה זקן.
כן, כבר כואב אגב? יש שערות לבנות?
ברור, ברור. שואלים אותנו כל הזמן, אז איך זה מרגיש 20 שנה לתקווה? שזה אומר, בעיקר שאנחנו מזדקנים וזקנים. ועכשיו אמרת שזה הגיל שלך פלוס 3 שנים. התחלנו כשהיית בת 3 למעלה.
כן, התחלתם כשנולדנו בערך. אבל אוקיי, עכשיו השאלה היא, האם יש חשש שאחרי תקופה כל כך ארוכה של הצלחה ושל עבודה טובה, האם יש חשש כאילו שזה לא יעבוד, או שזה לא יקרה, או שזה לא...
או יותר נכון לתחזק את המקום הזה של להישאר בפסגה.
קודם כל השאלה האם יש חשש היא מאוד מאוד טובה וחשובה, והתשובה עליה היא תמיד כן. האם יש חשש בכל פרמטר בחיים, התשובה היא תמיד כן.
אז אתה גם זקן וגם פרנואיד?
לא פרנואיד, אבל חרדתי מאוד. לגבי כל נושא, קודם כל זה החרדה, אחרי זה התמודדות. לגבי הלהקה, כמובן, בסופו של דבר אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, אכפת לנו מה שאנחנו עושים, חשוב לנו להיות טובים, להתקדם ולהשתפר, אנחנו לא רוצים להיתקע או חלילה לחזור אחורה, אז אנחנו מאוד מאוד בפוקוס, משתדלים ככה להיות על זה כל הזמן, בשביל שנוכל ככה גם להחזיק מעמד בתור להקה, שלא תמיד זה קל, וגם ליצור ולייצר ולרגש את עצמנו, וכמובן את הקהל שלנו, אז כל הזמן אנחנו דרוכים ומוכנים.
נכון, וגם אתם עובדים בשני מישורים, בגלל שאתם להקה, אז יש גם את האתגרים הבין אישיים וגם את האתגרים המקצועיים, שאני חושבת שזה ברגעים מסוימים מאוד מנחם ומקל, שאתם בסיטואציה הזו ביחד, ומנגד, אני מניחה שיש לפעמים מחלוקות, שאומן יחיד לא מתמודד איתם.
או פחות
מתמודד, כן, לא, הכוונה היא כאילו האתגרים הבין אישיים בין חברה הלהקה, שזה גם מוערך. ורצינו לדבר איתכם באמת על האלבום עכשיו שיצא, שותפים לנצח, שאתם ידועים בשירי הקולקטיב שלכם, איזה שהם שירי, בוא נקרא לזה, אחדות וסולידריות, והפעם אתם לוקחים זווית פרטית ואישית יותר. אתה יכול לספר לנו רגע על הבחירה מאחורי השינוי כיוון הזה?
אני לא חושב שזה הייתה בחירה מודעת, שאמרנו, אוקיי, האלבום החדש הוא יהיה אלבום שהוא יותר מעולם של עומרי, שיותר מתרכז בעולם האישי הפנימי שלו, ופחות באמת ביחדנס הזה שמאוד מאפיין את התקווה לאורך השנים. זה פשוט השירים שנכתבו, זה פשוט התעסקתי בעצמי כנראה יותר מדי.
מעולה,
צויין. כתבתי שירים על עצמי ועל החיים שלי, דברים שאני מתמודד איתם, אם זה המשפחה והחלומות וגיל 40, מה שדיברנו, משבר גיל 40 והזוגיות והקמת משפחה והמקום שאני נמצא בו בקריירה, הכל נכנס כזה בכל מיני צורות לשירים האלה באלבום, התעסקתי הרבה בכתיבה על דברים כאלה.
זה היה הדרך שלך לריפוי? בעצם?
תמיד זה היה, הכתיבה והיצירה תמיד היה המקום הבטוח, ושם אני הולך תמיד, ולכתוב אני מאוד מאוד אוהב, אני עושה את זה כל יום, אז אז בסופו של דבר, אלה הדברים שיצאו ממני, שהרגשתי שאני רוצה להוציא החוצה, ובאמת יותר מרוכזים בחיים שלי, ואני באמת חושב שזה אלבום הכי, באמת הכי פרטי, הכי אינטימי, הכי אישי שלנו. שזה אלבום להקה, אבל גם מאוד מאוד...
אתה.
יכול להיות, כן, הוא מאוד מאוד סולו גם כזה.
אז אמרת שזה בעצם האלבום הכי אינטימי, הכי אתה, וזה גם האלבום, תקן אותי מהתואר הראשון שאתם מוציאים ללא חברת הקליטים.
נכון.
זה קווינסידנס? זה מקרי? או שיש פה איזושהי אג'נדה מאחורי הדבר הזה?
אין אג'נדה, כי היה לנו ניסיון טוב לאורך השנים דווקא עם חברות הקליטים, והיינו אצל כולם, וכל הבאים שלנו עצו בחברות הקליטים, ותמיד היה מערכות יחסים טובות. פשוט הרגשנו שאנחנו במעמד ומקום שאנחנו יכולים להפיק וליצור אלבום שלם לבד, ללא עזרה חיצונית, ללא קידום חיצוני, ובמקביל יש לנו חבר יקר מאוד שפיתח פלטפורמה גאונית ומהפכנית לתחום שלנו, שהיא באמת מאפשרת לכל אומן להעלות את המוזיקה לאותה פלטפורמה שמשקרת אותה ליותר מ-200 עמודי סטרימינג. זאת אומרת, היא עושה את התפקיד של חברת הקליטים, היא מפיצה את המוזיקה החוצה, היא עושה את המעקבים, את הסטטיסטיקות, הנהלת חשבונות, תמלוגים, את יכולה לחלק שם ממש אחד אחד כל מי שהיה שותף, כמה מגיע לו, וזה מגיע ישר לחשבון, זאת אומרת, מאוד 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 מסודר. ויש לה עוד פונקציה מדהימה שהיא מאפשרת לאחרים להתנהל כחברת הקליטים. זאת אומרת, אתן יכולות, נגיד, להיכנס, להגיד, אוקיי, השיר הזה של התקווה, אני מאמינה בו, אני אוהבת אותו, אני נורא רוצה להיות שותפה לו. ואת נכנסת ואת יכולה להציע לרכוש אחוזים מסוימים מכל שיר שבאמת עובר דרך הפלטפורמה הזאת, וזה כבר הנקסט לבל של
נשמע משהו חדשני,
העתיד של תעשיית המוזיקה,
זה מהפכני
ומתבקש, ואני חושב שלשם זה ילך בסוף, כמו שכל העולם הולך באמת
מטורף
לסגנונות האלה. כן,
השם של האלבום והשיר הנושא הוא שותפים לנצח. עכשיו, השיר עצמו נראה כאילו כתוב למישהי, זאת אומרת, מין שיר אהבה כזה, אבל השם של האלבום שותפים לנצח, כאילו, והעובדה שאתם מסמלים 20 שנה ביחד, כאילו זורק אותנו, זה כאילו יש לזה קצת דו משמעות.
כן, יכולה להיות לזה גם, יש לזה הרבה פרשנות. מי שאומר לנו שזה מרגיש שכתבתי את זה למוזיקה, את שותפים לנצח.
או, איזה יופי.
על זה לא חשבתי.
או לאשתך, אם אנחנו רומנטיקנים.
אני כתבתי באמת לאשתי, כי זה היה מכתב, זה היה שכתבתי לה ככה בימים שרצינו להרים לעצמנו בתור זוג ולהתחזק, ובדיוק כשהבן שלנו נולד, אז כתבתי, זה היה לזה אלמנטים של שיר, אז באיזשהו שלב זה הפך לשיר, אבל זה באמת עיר מאוד מאוד מאפיין גם את הרכב, את המסע שלנו, 20 שנה, שותפים, כולנו הולכים דרך, זה מעין מסע כזה שאני מקווה שלא ייגמר, אז... זה מאוד מאוד רלוונטי גם לתקופה הזו של התקווה 6.
כן, לגמרי. אפשר לקחת את זה כל מיני כיוונים, שכל אחד ייקח את הפרשנות שלו. אז דיברנו על 20 שנה אחורה. בוא נדבר על 20 שנה קדימה, או אתה יודע מה? 20 דקות קדימה. מה התוכניות? איך ממשיכים מכאן?
לי באופן אישי היה חשוב מאוד שבחקיקות ה-20 שנה יצא לנו אלבום, שאנחנו לא מתעסקים רק בעבר, אלא אנחנו מסתכלים קדימה. יש לנו עוד מה לעשות, מה לייצר, מה להגיד. אז אני נורא נורא התעקשתי שאנחנו נוציא את זה בשנת ה-20, אלבום חדש עם שירים חדשים חדשים. אז מבחינתי זה אומר את הכל, זה רק להמשיך וליצור ולהופיע, שזה הדבר שאנחנו הכי אוהבים. באמת, זה מה שאני מאחל להרכב הזה, שנהנה להיות אחד עם השני, שנצבור חוויות, שנפגוש עוד אנשים, ושנהיה יותר טובים בתור יוצרים, בתור אומנים, בתור זמר, בתור נגן.
אמן.
שתהיו שותפים לנצח.
נכון.
יש הופעה בקיסריה בקרוב, ב-17 לשישי.
נכון.
יש לא מעט אורחים.
יש מלא רוחים,
תספיילר.
לא, יש...
אנחנו אחרי החזרה בדיוק איתם, זה אומץ של תוכן שאתם בכלל לא מתארות לעצמם.
מופע של 8 שעות כזה?
מופע ארוך, מזל
ש... ישנים בקיסריה.
יש דדליין בקיסר, צריך להפסיק את המוזיקה ברבע ל-12, מזל, כי אחרת זה היה צריך להימשך עוד ועוד.
מזל שעשו לכם קאט.
כן, צריך ללמוד הרבה מילים, הרבה שירים, לזכור הרבה קיואים, מתי להיכנס, מתי לא להיכנס. אבל תשמעו, כל האורחים שלנו זה אנשים שיש להם, כל כך הם חברים, זה אנשים שאנחנו ככה הרבה שנים בקשר ונפגשים בבמות ובאולפנים, ולכולם יש השפעה לדי-אן-אי של התקווה 6. לדג נחש כמובן, לאברהם טל, לשוטי הנבואה, לאינפקטד משרום, שעשינו איתם המון המון מוזיקה, ואנשים שהם מאוד מאוד מעורבים בהשפעה ובהשראה שלנו. אז אני מה זה מתרגש מזה, שהם בכלל פנויים והסכימו לבוא.
זה, קודם כל זה באמת כמובן מעלה.
כיף שאתם כולכם על במה אחת גם.
השאלה היא, יש לכם 8 אלבומים, וכל כך הרבה שירים, ואיך, זה כאילו, זה כמו לבחור כזה איזה ילד אתה הכי אוהב, כאילו איך בוחרים ממה להופיע?
נכון, זה מאוד מאוד קשה, ואנחנו כל היום בהתמסויות של ליינאפ של הופעה, וזה רוצה את זה, וזה אומר אפשר בלי זה, וזה לא מוכן לוותר על השיר הזה, ואנחנו ככה בהתמסויות כאלה, אינסופיות, ואני מאמין שרק ביום של ההופעה היה לנו את הליינאפ הסופי, ממש ככה.
ככה כן? ברגע האחרון. דיברנו על חרדה, אני לא מבינה למה אתה עושה את זה, אבל בסדר.
אין לדעת.
נכון, כן, אני מזמין את זה לעצמי כל הזמן.
אז מי שיהיה בקיסר ב-17 ביוני ידע
בדיוק מה הסט ליסט.
ושיהיה המון בהצלחה, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא של האלבום, ואני נהניתי ברמות, ואני אהיה כנראה בהופעה.
כבוד גדול.
כבוד גדול לנו. תודה רבה שעלית. באמת, תודה עומרי.
תודה רבה רבה.
תמיד בשמחות.
אמן.
אמן. תודה רבה.
ביי ביי.
אז עכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא של האלבום החדש של התקווה 6.
שותפים לנצח.
ואת שומעת איך אני מדבר בלב שלי כמעט בכל לילה במיטה. יש ימים שאני טרוד, טרוד ומבולבל, ואת זו שלוקחת החלטה. הסיפור הזה שלנו כבר לימד אותי מזמן איך ביחד נעבור כל משוכה. וגם כשהעולם גואש, פה נראה די ממוגן, עמוד התווך וקיר תמיכה. אם תגידי לי שמשהו חסר לך, אנסה להשלים לך הכל. אם תגידי לי שמשהו כואב לך, אשאר איתך עד שיעבור. ואם תגידי לי שאת הולכת, אחכה לך על מפתן הדלת, כי אנחנו שותפים לנצח מעל הכל. מעל הכל. מדי ערב את שואלת מה כדאי ללבוש, ואני חושב נו מה זה משנה. כל איסוס קטן שרק מערער אותך בראש, נראה במציאות כל כך יפה. אמן תצליחי להבין שאת פלא לעולם, איך כולם כולם רוצים ממך רק עוד. אני עומד בצד וחייך לי ויודע שבסוף היום אני הכי קרוב. אם תגידי לי שמשהו חסר לך, אנסה להשלים לך הכל. אם תגידי לי שמשהו כואב לך, אשאר איתך עד שיעבור. אם תגידי לי שאת הולכת, אחכה לך על מפתן הדלת, כי אנחנו שותפים לנצח מעל הכל. תגידי לי שמשהו חסר לך, אנסה להשלים לך הכל. ואם תגידי לי שמשהו כואב לך, אשאר איתך, זה יעבור. אם תגידי לי שאת הולכת, אחכה לך על מפתן הדלת, כי אנחנו שותפים. שותפים לנצח מעל הכל, מעל הכל.
נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
טוב, אז את האורח הבא שלנו אתם בטח מכירים מבמת האקס פקטור או מבמת האירוויזיון, יש פה הרבה במות. אבל מאז הוא הספיק להופיע על עוד הרבה מאוד במות, להתחתן ולשחרר איפי חדש. אז תגידו שלום למיכאל בן דוד.
שלום, 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 איזה כיף.
איזה כיף לנו, חודש גאווה שמח לכולם.
וואו, באמת. תשמח, מה שלומכם?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני בעננים.
איזה באמת, כיף.
אני רוצה להגיד משהו, כי זה משהו שמלווה אותי הרבה הרבה זמן. כל פעם אני פוגש אנשים ברחוב, ואז אנשים ניגשים אליי ואומרים לי, מזל טוב, ואז יוצא לי אוטומטית כבר, תודה על מה, יש לי הרבה מזל.
וואו, אמן, תפו חמסה שום שמיר.
וזה הדבר הכי מרגישי. גם אלבום חדש, וגם חתונה, וגם הופעות עם נוער שוליים, וגם סדרה עם אנה זק בטלוויזיה.
אנחנו נדבר על הכל! אתה מקדים אותנו.
סליחה.
לא, הכל טוב. אז בוא נדבר שנייה על האלבום החדש שהוצאת. בחרת להוציא שני שירים חדשים, וגם שני שירים שכבר יצאו, ואיחדת אותם ביחד, תחת אותה הכותרת.
נכון.
מה הסיבה
באמת?
זה איפי כזה, שדעת, החלטתי לרכז את זה, כי כל שיר בעצם הוא באמת מתקופה, יש שם שיר שנקרא לא להיות אני, שהוא בעצם יצא יום אחרי ההופעה שלי באירוויזיון, שזה שיר שליווה אותי המון המון שנים, שדעת, גם בהקשר לאירוויזיון, שהופעתי עם השיר I am, ושדעת, זה בדיוק ההפך שלו, לא להיות אני, את יודעת, שזה מדהים, מצחיק, וכל הסיטואציה המדהימה הזאת, וגם שדעת, לאורך כל שלי שלא מצאתי את עצמי, וזה היה שיר שהוא מאוד 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 קרוב לליבי, ואז הוצאתי את סים גז, שזה שיר מאוד קצבי ודיסקו ופן ומאוד מעצים, ואז החלטתי גם להוציא עוד שני שירים באווירת הדיסקו שכתבתי יחד עם מיטל דרזון הזמרת ועם אסי טל המפיק שהוא גם ליווה אותי באקס פקטור, ואמרתי יאללה בוא נוציא את זה כבר כאיזשהו מין פרויקט דיסקו כזה כאיפי, כי כבר יש לי כבר עוד איפי מוכן עם סגנון אחר לגמרי, אז אני נורא נורא אוהב לאחד רגעים של אושר ופשוט לזכור אותם כמקצה אחד של זה, מקצה אחד של זה, וזה משהו שאני באמת מאוד מאוד גאה בו.
זה באמת, יש לך על מה? אני מאוד נהניתי לשמוע את האלבום הקטן והחמוד שיצא. קראת לו לא להיות ברעש?
נכון, עמודים ברעש, נכון.
ולמה, מה הבחירה?
הבחירה היא בעצם, יש כל כך הרבה רעש מסביבנו, זאת אומרת, בין אם זה גם כל התרבות הפומו של כל האינסטגרם וכל הדברים האלה שאנחנו הולכים לאיבוד היום, כי יש כל כך הרבה תחרות והכל נורא מהיר ונורא קל ללכת לאיבוד, וגם, אני יודעת, על איך שתופסים אותך בחיים האלה, ויש כל כך הרבה הסחות דעת ו... את עצמנו עבודים בכל הרעש הזה, שפשוט בא לנו שנייה אחת של איזושהי רגיעה, והיה לי מאוד מאוד חשוב לכתוב על זה, והשיר הזה בעצם מדבר, את יודעת, פשוט השקט הזה, הלילה הזה, שתראה, פשוט להניח את הראש, לדבר עם פנסים ולעוף עם פיות, ושהכל יהיה נורא נורא הגעגוע לפשטות, וזה משהו שאני, היה לי מאוד מאוד חשוב לכתוב עליו.
אני מרגישה... גם באלבום וגם בשיחה איתך, שאתה, יש בך המון אופטימיות, והעטיפה של האלבום היא מאוד יפה. אתה יושב כזה ליד מכונת מסטיקים, הכל כזה ורוד, הכל מרגיש מאוד אופטימי. ואני רוצה גם לשמוע על הסיפור שמאחורי התמונה, זאת אומרת, מאחורי הקאבר של האלבום.
תראי, התמונה הזאת, באמת, הכל נורא אופטימי וברוד, וקופסת מסטיקים, ואפשר לראות על הפרצוף שלי שלא הכל באמת ורוד.
נכון. יש איזה דיסוננס.
כי זה החיים בעצם, זאת אומרת, כולנו מראים איזשהו מין שדעת, אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, שהכל מהמם, וההצלחה של ההוא, והדשא של ההוא יותר ירוק, והכל נורא 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 בחוץ, ושאין הרבה מקום ובמה, גם לדברים שהם פחות טובים, כמו החרדות, והתקפי חרדה, והפחדים, והקשיים הכלכליים, ולמצוא את עצמנו כאנשים בעולם שהוא, שדעת, הוא רק הולך ונהיה מסוכן יותר. וזה משהו שהוא חשוב להתייחס אליו, כי נגיד לתוך היה התחתנתי לפני חודש, והתחתנתי עם אהבת חיי הענקית, ואימא שלי שהיא אהבת חיי עוד יותר ענקית, שהיא האוויר שלי, היא שאלתי אהבי לצורן, לא הגיעה לחתונה, וכי את יודעת זה קשה לה, אני בן אדם מפורסם והיא דתייה ומה יגיד.
אוקיי, אוקיי, עכשיו הבנתי למה.
וזה, את יודעת, זה מאוד מאוד כאב בליבי, באמת, וכולם אומרים, וואו, איזה חתונה ואיזה יופי, כי נורא קל לראות את זה, אבל גם, יודעת, גם ברגע הזה היה רגע של קושי.
אז אתה אומר, זה בעצם סימבולי לכל הטוב שיש בחיים, אבל גם להודות בזה שעם הטוב מגיע גם קשיים.
מגיעים קשיים, וגם, יודעת, וזה חלק מהעניין, וחשוב להראות את זה. כמו שלתוך העניין הייתי באירוויזיון, הפי יפי, והכל היה מדהים. אף אחד לא יודע את אחורי הקלעים, ואת הקשיים, וזה משהו שהוא חשוב להראות ולדבר על זה, כי אנחנו בני אדם, ומאוד קל לשכוח שאנחנו אנושיים, כשאנחנו רואים שאת מה קורה.
נכון.
אני בן אדם נורא נורא אופטימי, זה מאוד משמח אותי. את יודעת מתי אני חוזר להיות אופטימי? כשאני מדליק חדשות, ואז אני רואה כמה אני בר מזל.
מדהים.
זה אחלה אסטרטגיה.
יש לי צמרמורת.
בין אם זה כל מה שקורה בכבישים, והרציחות, והקשיים הכלכליים, והמחלות, כאילו, את יודעת, וזה נורא נורא חשוב לזכור שאנחנו זמניים, הכל על זמני, ופשוט ליהנות כל יום, כל עוד אפשר, כי זה כל כך לא מובן מאליו.
נכון. אז בוא נדבר על משהו שאתה נהנה ממנו. היית חלק נכבד בכתיבה של השירים. איך אבא שלך ללבוש לא רק את הכובע של הפרפורמר והמבצע, אלא גם את הכובע של הכותב והיוצר?
זה משהו נורא חשוב, כי כשאני מגיע לאולפן, אז אני יושב ואומר, בעצם מה אני רוצה להשאיר אחרי שאני כבר לא אהיה פה, את יודעת? מי אני? מה אני? כיומיים, ומה אני רוצה שיזכרו, ומה אני משאיר אחריי? ותראה, שירים מעצימים ושמחים, זה דבר שהוא מרגש והוא מבורך, אבל גם חשוב גם לדבר ולשיר על קושי, על לא למצוא את עצמנו, ועל כדי לדעת שאנחנו לא לבד בעולם הזה. אני המון המון שנים הייתי לבד, והלוואי והיה לי מישהו, באמת, אני אומר את זה ממקום של צניעות, אבל הלוואי והיה לי מישהו כמוני להינשא אליו בעיניים ולראות שיש עוד אנשים שיכולים להרגיש טוב עם עצמם וחופשיים, בלי חלילה שישפטו אותם ושיגידו שהם לא בסדר. וזה משהו שהוא חשוב לי, כי אין הרבה. היום, שיודעת, אנחנו היום, יש את רן דנקר ועברי לידר והמון, שיודעת, אבל אין הרבה עדיין אנשים שנמצאים שם לתת מושא והערצה. בגלל זה גם החודש הזה שהוא כל כך חשוב ולא מובן מאליו לילדים צעירים שעדיין לא מוצאים את עצמם, וזה בעיקר מה שמנהל אותי.
וזה חשוב מאוד, והלוואי שהדברים ראו יותר טוב ממה שהם עכשיו, לפחות בעניין הזה. אבל בוא נדבר על עניין הסדרה שדיברנו, שאמרת בהתחלה. אתה משתתף בסדרה החדשה שנקראת לעוף על אנה.
נכון.
ואיך הגעת לעולם המשחק בכלל?
הרבה לא יודעים, אבל אני, לפני שהגעתי לאקס פקטור, אני סיימתי ללמוד משחק בבית צבי 3 שנים.
וואו.
כן, ממש למדתי משחק. ואז נכנסה הקורונה, אז הלכתי לעבוד להתפרנס. ואז פעית, רשמה אותי לאקס פקטור.
די, לא ידעתי את הסיפור הזה. איזה קטע?
ואז משם יודעת, הכל הלך וקרה, וזה, שיודעת, שוב, בזמן שחברים שלי נלחמים על עבודות, את מבינה למצוא עבודות, ואני כבר עובד, ומבינה, לכן כל דבר זה כל כך לא מובן מאליו, וכל כך, וזו סדרה מדהימה שנבחנתי אליה, ועשיתי אודישן, והיה לי מאוד מאוד חשוב להוכיח ולעשות את זה, וביקשתי אודישן, ואמרתי, בבקשה, תנו לי אודישן, ועשיתי את האודישן. קבלתי וצילמנו אותה יחד עם אהובתי, באמת, הבן אדם הכי טוב שאני מכיר, אנה זק.
וואו, אתה מרים פה, איזה יופי.
זו האמת, הכרתי מלאכית שעובדת כל כך וכל כך אדיבה, וזאת הייתה, באמת, זו הייתה חוויה מטורפת וכיפית ומלא ימי צילום, וזה עוד חלום שהוספתי לרשימה שזה עכשיו, ובדיוק אתמול היה הפרק האחרון לעונה, והתגובות מדהימות, וזה מרגש, 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 באמת.
שרק תמשיך להוסיף חלומות לרשימה שלך. וואו.
אז אם אנחנו כבר מדברים על להוסיף חלומות, מה הם התוכניות להמשך?
עכשיו אני בדיוק סיימתי לדבר עם דודי לוי, הסולן הגיטרית של להקת נוער שוליים, כי אני כבר בשנה האחרונה חורכת הבמות עם נוער שוליים בתור הסולן, בתור במקום מיקי יגי, המאמם.
גם אתה מאמם. אני רוצה לשבת באותה משבצת.
זה פשוט חלום, כי להופיע עם להקת רוק, את יודעת, ומלא קהל שמגיע, הופעה אחרי הופעה, להופיע במשך שעה וחצי, זה לא דמיינתי שיקרה בתקופה כזו מהירה, ולחרוך במות, ובדיוק הופענו במצעד הגאווה מול כל כך הרבה אנשים, וזה שוב עוד ניסיון, והכבוד מאוד מאוד גדול בשבילי. כיף, כיף לי, אני עובד, אני מתפרנס ממה שאני אוהב, והחלומות האלה, את יודעת, כל כך הרבה חלומות, שטפו, טפו, טפו, ואת יודע, אני כבר עובד על ה-EP הבא, בסשנים, ועוד עבודה, וזו עבודה שלא נגמרת, אבל היא מתגמלת בצורה מדהימה, באמת.
אז תקשיב, כל מה שנותר להגיד זה שכל שנבקש לו יהי.
אמן, רק שנהיה בריאים.
רק שנהיה בריאים, מאושרים, ולמה לא? בוא נוסיף גם לרשימה גם סיפוק מקצועי.
נכון, אמן, אמן.
הגשמה, לגמרי. מיכאל בן דוד, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם שירחתם אותי, מתוקות שלי.
עכשיו שאלה אחרונה לסיום, שיר גאווה אהוב?
אין האינטרנשיונל שרה, ובבחינתי הוא הגאווה הכי גדולה. אני לא יכולה בלעדיך, אני חושב שזה אחד השירים.
אוי, משיר מעולה.
נכון,
תודה רבה. טוב, אז עכשיו, לפני שנשמע את אני לא יכולה בלעדיך, נשמע את השיר שלך מה-EP החדש, עבודים ברעש. אז מיכאל בן דוד, תודה רבה שהיית איתנו.
אמר, בהצלחה.
נכון, ועכשיו אנחנו נשמע את רעש.
ביי ביי מיכאל.
ביי.
אז אם אין מחר, אז בואי נצא.
נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
טוב, אז דיברנו היום לא מעט על נועה קירל כשזה נוגע לשירי גאווה. אז לכן האורח הבא שלנו הוא די מתבקש. הוא השיק את Hude Boy, פרובוקטיבית ועוד שירים רבים, הוא הרזידנט של הליין פוראבר תל אביב, ורבים יופתעו לגלות כמוני שהוא גם מפתח תוכנה.
שוק. שלום סגי קריב.
שלום, שלום, מה שלומך?
מה קורה?
בסדר גמור.
טוב, אז בוא נדבר רגע על, על הפומו שיש לך השנה. החמצת את המצעד בארץ, בארץ, סליחה, השנה. איך היה בסן פרנסיסקו?
זה לא מדויק.
זה לא מדויק?
לא, לא, הייתי במצעד השנה.
אז כן היית במצעד, איזה קטע?
אכן, כן. בסן פרנסיסקו הייתי לפני שנתיים. זה היה בדיוק אחרי הקורונה, כשעוד לא היה ברור אם יהיה מצעד, לא יהיה מצעד, ואז הזיזו אותו, ולצערי כבר היה לי את תאריך בסן פרנסיסקו, ולכן הפסדתי את המצעד.
אז אני צריכה להרוג את המקור שלי.
תחקירנים פה.
לגמרי. השנה הייתי במצעד, וניגנתי במסיבה המרכזית של פוראבר תל אביב, ביום שישי בלילה, שהייתה מסיבה מדהימה ומהממת.
תמיד כיף לפוראבר.
אכן, כן, והיה אחלה.
איזה כיף.
אז תספר לנו, תספר לנו, את חלק לא קטן מעולם המוזיקה של הקהילה הגאה כבר שנים, דיברנו על זה עכשיו שאתה מנגן בפוראבר, ואתה מפיק שירי גאווה, יצא לך להפיק לא מעט שירי גאווה, איך ניגשים לפרויקטים כאלו? זאת אומרת, תספר לנו רגע על העבודה מאחורי הקלעים.
אז ככה, קודם כל, באמת, אני חלק מליין פוראבר תל אביב, שהוא ליין גאה שרץ הרבה שנים בארץ ובכל העולם. ובעצם ליין פוראבר תל אביב יוצר קשר עם האומנים, ואנחנו בעצם עושים את השיתוף פעולה הזה. לפני 3 שנים זה היה עם הנזק ששחררה את קבר בפוראבר. בשנה שעברה עשינו את זה עם נונו, קיוט בוי, והשנה עם נועה, את פרובוקטיבית.
שהוא באמת, אם אנחנו כבר העלינו את נועה שהוא האחרון שיצא, מרגיש שקיבלנו שיר אחר, שיר עם דעה פתאום. והיא ממש מזדהה פעם ראשונה שהיא אומרת לקהילה, אני פה, אני איתכם.
כן.
ויש בה קצת אופי קונצנציונלי, אם זאת מילה.
מהמילה קונצנזוס.
מהמילה קונצנזוס. אז איך היה להפיק שיר גאווה עם מסר שכזה, שהוא לא, שהוא כאילו מאוד דעתני ואומר...
כן. קודם כל אני מאוד שמח ש... אנשים שמו לב לזה ושאתם מעלים את הנקודה הזאת. כשנפגשתי עם נועה, קודם כל לה היה מאוד מאוד חשוב. היא אמרה, אוקיי, עשיתי כבר את טרילי ליטרללה ואת 3 בנות, ואמרנו, אוקיי, הרמות ומסיבות ובדיחות, והכל כבר היה ונאמר. הגיע הזמן באמת לעשות משהו שיש בו מסר. עכשיו, לי באופן אישי זה גם היה מאוד מאוד חשוב, כי אני פחות מתחבר לשירים שהם דחקות, זה כאילו זה מגניב, זה אחלה, ואנחנו בכל זאת בקונטקסט של מסיבה, אז אנחנו כן רוצים משהו שהוא שמח ומרים, אבל... כל דבר שיש בו גם מסר, ברמה האישית, לי זה היה מאוד מאוד חשוב. אני באתי עם איזשהו ויז'ן מוזיקלי שקצת ניסה לחבר את נועה, למרות שהיא מאוד מאוד צעירה, אבל אני באתי ככה ממומן השנים שלי, וניסיתי לחבר אותה קצת לכל תרבות הבולרום שהייתה בניו יורק בשנות ה-80, כל נושא הווגינג, מאיפה זה נולד, מאיפה זה הגיע, קצת סיפרתי לה, והכנסתי אותה לעולם הזה,
רואים את זה גם קצת בקליפ, היא עושה ווגינג בקליפ.
רואים את זה גם, כן, כן, היא מאוד מאוד התחברה על זה. כמובן שהתחברה על זה גם מהמקום של הסטייל ושל הריקוד, אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, היא מאוד מאוד התחברה לאיך בעצם המוזיקה הזאת, כל תרבות הווגינג, הווקינג, הבולרום, כאילו הכל מתחבר לסיפור אחד. וכשישבנו עם הכותבים, מאי פאדיה ורון ביטון, אז באמת עלו מסרים שהם קצת יותר בועטים, קצת יותר עמוקים, ומספרים סיפור שאני חושב שהוא גם סיפור של נועה, שהיא לא בא מהקהילה בעצם, אבל גם לה יש את הסיפור של פרובוקטיבית וטייק איט או ליב איט וכל העניין הזה, וזה גם מאוד מאוד מתחבר לקהילה, אז ככה זה ממש הצליח לחבר המון המון חלקים ביחד.
זהו, וגם מקודם ראינו את עמרי פיינשטיין, שהוא אמר שהיה לו תענוג גם לשמוע וגם לראות את הקליפ, וזה חד משמעית שיר גאווה שמבחינתו עושה עבודה נאמנה לקהילה, אז שזה תמיד כיף לשמוע, אני מניחה.
בהחלט כיף.
ואם כבר דיברת על ניו יורק וה-80s, אז בוא נלך רגע אחורה. ספר לנו רגע איך התגלגלת לאן שאתה היום, הרי אתה גם עושה מוזיקה וגם מתכנת.
נכון מאוד. אז ככה, אני באמת נולדתי באמצע שנות ה-70.
כולם יעשו חישוב בראש בין כמה אתה.
יש גוגל, לא צריך.
ואני תמיד התחברתי למוזיקה אלקטרונית, וגדלתי ככה בתור נער בשנות ה-80. את כל הידע המוזיקלי שלי שאהבתי מרשת ג' אופר נחשון, קופסת הלעיתים, ותמיד עשיתי וניגנתי מוזיקה, אבל לא היה לי בעצם את האמצעים להפיק מוזיקה, כי בשנים האלה לא היה כזה דבר, אולפן ביתי ומחשב ואמצעים שיש היום. אז הלכתי לכיוון של בכלל לימודי תוכנה, התחלתי לעבוד בתור מתכנת, עבדתי ואני עדיין עובד בתעשייה של ההייטק, והמוזיקה היה כזה תחביב. ואז באיזשהו שלב שגיליתי את כל העולם של הפקה ביתית, התחלתי ללמוד את זה לבד ברצינות, שוב, בתור תחביב. והתחלתי לשלוח מוזיקה לכל מיני די-ג'יים, עד שיום אחד מישהו מהם אמר לי, אולי פשוט תבוא ונגן את המוזיקה שלך באיזשהו בר שאני עובד בו, וככה עשיתי, ולאט לאט זה התחיל להתגלגל. הגעתי לליין אפורבר תל אביב, התחלתי להופיע בכל העולם, ליצור את המוזיקה שלי ולהופיע איתה. ולאט לאט התחביב הזה הפך להיות יותר ויותר מקצוע. החלטתי לא לוותר על עולם ההייטק, ואני היום עובד בחצי משרה, גם בהייטק בתור מתכנת, ובחצי משרה השנייה בתור די-ג'יי ומפיק מוזיקלי.
אתה אוהב את שני המשרות כמו שאתה אוהב, כמו שאבא אוהב את שני ילדיך, או שאתה קל לך לבחור ביניהם?
קודם כל אני מאוד אוהב לתכנת. אני לא אשקר ואגיד, עולם ההייטק הוא עולם מאוד מאוד יכול להיות אפור, והוא מאוד שוחק. ואני מכיר הרבה אנשים בגילי שבאיזשהו שלב עזבו את עולם ההייטק ועברו לעשות דברים שהם יותר לנשמה. אני מרגיש שהצלחתי בזה שאני עושה מוזיקה, שזה מבחינתי הדבר שאני עושה אותו בשביל הנשמה, לשלב בין שני העולמות. אני חייב גם להגיד שההייטק הוא מאוד מאוד מאזן, כי עולם חיי הלילה הוא יכול להיות ממש מפלצתי לפעמים, ומאוד מאוד קשה, ואפשר להישאב לתוכו.
אז ההייטק קצת מקרקע אותך?
זה הבלנס המושלם.
ההייטק מקרקע, הוא נותן מסגרת, וזה גם בעולם היצירה, לפעמים נושבת בסטודיו שעות, ולגבי שעות, ולא קוראים דברים, זה יכול להיות מאוד מתסכל, אז יש משהו בלבוא למשרד בבוקר, לעבוד, וזה גם כזה נותן יציבות.
אז בוא נדבר באמת רגע, חזרה, נחזור למישור של המוזיקה. דיברנו על שירי גאווה. יש שליחות מאחורי העבודה שלך? ממה אתה, כשאתה מפיק מוזיקה, מה מניע אותך בעצם?
קודם כל, אני אדבר קצת בכללי. אני מפיק מוזיקה רק שמרגשת אותי. אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, ואני גם בליין בנשמתי. ורוב המוזיקה שאני מפיק היא לא מוזיקת פופ, היא מוזיקה למסיבות גז, למסיבות שאני מנגן. וכשאני מנגן את המוזיקה שלי אני רוצה להתרגש, ואני חושב שהרגש הזה בסופו של דבר עובר לקהל. ולכן כשאני עושה מוזיקה זה הדבר הכי חשוב, שאני יושב בסטודיו ואני מתרגש ממה שאני עושה, ואני תמיד מקפיד שהמוזיקה תהיה מלודית ושיהיה בה, שיהיה איזשהו מסר. גם אם זה ככה ערמות וכו', שכולנו אוהבים שיש במוזיקה, ובכל זאת זה מוזיקה למועדונים, תמיד תמיד חשוב לי גם שיהיה את המקום המרגש יותר.
כלומר, זה לא סותר, יכולה להיות מוזיקה אלקטרונית כבדה, אבל היא מעבירה במאזינים משהו.
כן, כן, אני מאוד מאוד אוהב שזה נוגע, וגם התגובות שאני מקבל בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים חווים חוויות באמצעות המוזיקה, אם זה להכיר בני זוג במסיבות, אם זה לעבור תקופות קשות בחיים, וזה תמיד תמיד כיף לי לשמוע את זה, שאנשים מתחברים למוזיקה. גם השיר הגאווה, כמו שדיברנו מקודם, זה שיש בו מסר, וקראתי כל מיני ביקורות וכל מיני דברים שאנשים כתבו על השיר, עם נועה למשל, ומאוד שמחתי שזה כל אחד מצא איזשהו משהו בשיר. שזה באמת היה משהו שהוא מעבר לוואו, איזה פאן, יצאתי למסיבה, איזה כיף לי.
אתה באמת הדוגמה הטובה לזה שאפשר לעשות גם וגם.
גם וגם בתכנות ובמוזיקה, וגם וגם במוזיקה ובמסר.
עכשיו ככה, לפני שנשמע את השיר, אני ורון מקודם ניסינו לעשות את ה... של נועה קירל, ולא הצלחנו.
איך זה הפולפן? זה מסקרן.
תקשיבי, נועה, קודם כל, היא פשוט אי אפשר לתאר את הבחורה הזאת. היא מוכשרת בצורה שאי אפשר להבין. היא חדה, והיא פשוט מדהימה, וכל טייק שהיא עושה באולפן, זה פשוט כאילו צרכות. אז גם את זה, היא פשוט כאילו, היא אלופה. והכל פשוט בצלע בצורה כל כך טבעית. ואפשר גם לראות את זה בקליפ, כאילו כל פריים שם הוא פשוט פרייסלס.
זה נכון. אנחנו נמשיך להתאמן על זה בינתיים פה.
כן.
שגיא קריב, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לכם.
היה לי כיף. ביי ביי.
ביי ביי.
אז לפני שנשמע את נועה קירל עם פרובוקטיבית, אנחנו נודה לכל מי שהיה. נתחיל במאזינים. הייתם על נשמע טוב, מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה. את תשכרו לעקוב אחרינו באינסטגרם, ותודה רבה ליאלי יעקובי עדן סלרון יגאל שמפיקות, תודה רבה לתומר גרשמן שעורך, ותודה לכל מי שהיה איתנו היום. רון, מי היה איתנו היום?
אוקיי, תחזיקי חזק. עומרי פיינשטיין, עומרי גליקמן, מיכאל בן דוד וסגי קריב, היה תענוג.
נא פרק זאת אני.
אני רון ברין.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
יאללה ביי. Do you really want a party?
כשמשתיקים אותי אני רוצה לצרוח, אם לא נותנים לי אז אני אקח בכוח, לאט לאט זה ייכנס לכם למוח,
שכל אחד הוא מי שבא לו, אל תיגע לי, אל תיגע לו, מי שלא מתאים לו אז תגידי לו.
Douze, wow. אני לא מבקשת. אם ככה כל אירופה כבר נפלה אצלי ברשת. אני לא מתביישת. גם ככה פה כולם יודעים שאני בא לסוף. אני בא לטרוף. את העיניים נשטוף. אני אשים לך סוף.
כשמשתיקים אותי אני רוצה לצרוח. אם לא נותנים לי אז אני אקח בכוח. לאט לאט זה ייכנס לכם למוח.
שכל אחד הוא מי שבא לו, אל תיגע לי, אל תיגע לו. מי שלא מתאים לו אז תגידי לו.
מבפנים עוד צריכה ללמוד לסוד, לא הפסקתי לצאת.
סיבה לא, אל תיגע לי, אל תיגע לי. תמיד את האוש יש לא אומץ להגיד. אז תגידי לו.